עכשיו בקושי"ת. סיימנו בפעם שעברה ושלמה בנושא פרה אדומה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. זאת אומרת שהחוכמה של שלמה היא חוכמה תחתונה, חוכמה של מלכות, בגלל שהוא מלך ולא חוכמה עליונה. ולמה הוא אמר שהיא רחוקה ממנו? בגלל שמצד השיגים של הגבורות נרמז בה גם סוד הנוקבה דקליבת נוגה, הכלולה מטוב ורע. העולם שלנו מתחת למלכות והצילות, כל העולמות החיצוניים, בריאה, יצירה ועשייה, יש בהם גבר הרבוב של טוב ורע. בעולם האצילות אין מציאות של טוב ורע. הכל שם אחדות אחת גמורה, ורק בעולמות החיצוניים, שהם הלבושים של עולם האצילות, כי בריאה, יצירה ועשייה זה לבושים לעולם האצילות, שם יש בעצם את הערבוב הזה. ולכן בגין פרה אדומה דהי מתארת את התמה, בשביל הפרה אדומה שהיא מתארת את התמה מצד הטוב של קליפת נוגה, ומתמאה את הטהור להתעסק בה, מי שמתעסק בה נתממה מצד הרע שבה. לכן יש בה בעצם תרתי דסתרי, כלומר יש בה סתירה פנימית, זה הקושי בעולם שלנו, שבעצם הטוב והרע, החושך והאור משמשים בערבוב. והדבר הזה בולט במיוחד בימות המשיח. זאת אומרת שהטוב והרע ישמשו בערבוביה גדולה מאוד, זה נקרא ערב רב, ברמז, ולכן מצד אחד זה מתמה את הטהור, ומצד שני זה מתהר את הטמא. אז על זה אמר שלמה המלך, היא רחוקה ממני. למה היא רחוקה? כי שלמה המלך נמצא במלכות. מלכות דאצילות, אין שם את המדרגות הללו. ולכן הריחוק הוא לא ריחוק מצד זה ששלמה המלך לא מבין, אלא מצד הריחוק המשמעותי, המנטלי, הפנימי, היסודי. ואנחנו ברזה, ורזה דמילה, וסוד הדבר נרמז במה שאמר איוב, מי ייתן טהור מתאמה. רוצה לומר, מי יכול לטהר את קליפת נוגה, כלומר, איך אפשר להעביר את החלק של החצי שיש בה, בקליפה הזאת, יש בה חצי רע וחצי טוב, נכון? חצי הסתר וחצי גילוי. רע זה לא רע כמו שאנחנו מכנים אותו. רע זה בעצם הסתר, יוצר אור ובורא רע. רע זה חיסרון של אור, וגילוי זה האור עצמו. אז בקליפת נוגה יש בעצם את שתי הבחינות. עכשיו זה פועל בצורה כזאת שאו שאנחנו מביאים את ההסתר אל הגילוי ואז הכל הופך גילוי, או שחז ושלום הגילוי נבלע בהסתר ואז הכל הסתר. אז או שזה הופך להיות קליפה, או שזה הופך להיות בעצם או שהוא עוטף. ולכן יש בה את היכולת הזאת להפוך מזה לזה. כן, אתם זוכרים שביציאה מגן עדן, הקדוש ברוך הוא הניח את הקרובים עם להט החרב המתהפכת. מה זה להט החרב המתהפכת? זה בדיוק זה. זאת אומרת שיש כאן היפוך. פעם לכאן, פעם לכאן. שלפעמים נתהרת הקליפה, קליפת נוגה, כמו בסוד תוספת שבת. הנה למשל דוגמה שהזוהר נותן לנו פה. בערב שבת, מה קורה? הרע, ההסתר נבלע בטוב, ואז הכל הופך להיות אור. זה נקרא ערב שבת. אז הוא נכנס יחד עם הקדושה. לא אחד, אם לא הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. כלומר, הפסוק אומר, מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. כלומר, איך יכול להיות שהטמא יהפוך להיות טהור, אם לא האחד אם לא הקדוש ברוך הוא שנקרא אחד, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, שהוא לבדו יכול לתהר את החלק הזה, שתיכלל בקדושה. אז אני שואל שאלה, אז מה אנחנו עושים פה, אם זה הוא שעושה את זה? תשובה, הוא עושה את זה דרכנו. כלומר, אנחנו פועלים עם אל. אנחנו עוזרים כביכול לקודש להפוך את החצי הרע לטוב. ולכן מי ששומר שבת, הוא בעצם לוקח את הקליפה הזאת, לוקח את החצי המסתיר, את החצי הרע, וכולל אותו, בולע אותו, נבלע בטוב. הוא מפרש מה שאמרנו, כי הפרה אדומה מתארת את התמה. תהיינו מסתרה די מינה. כלומר, הצד הימני שבה, שהוא הגילוי, הוא מתאר את הצד השמאלי שהוא הכיסוי. מצד הימין והטוב שבנוגה. כן, נוגה זה אור, כן, בעברית. כלומר, זה לא קליפה שלמה, טוטלית, אתה לא יודע אם זה אור או קליפה. כי כשהטוב שבנוגה גובר, אז נעשה מרע טוב ונתהר התמה. רק להזכיר לכם שיש שלוש קליפות תמאות לגמרי. נכון? ויש קליפה רביעית שהיא קליפת נוגה. הארבע קליפות הללו יוצאות מפסוק אחד. אתם זוכרות? זוכרים? נכון, אש, רוח שערה, אש מתלקחת, ענן כבד ונוגה לא סביב. בסדר? אז אש מתלקחת, ענן כבד ורוח שערה, כל זה קליפות תמאות. זה רמז לשלוש קליפות תמאות שאין לנו מה לעשות איתן, אלא תיקונן הוא על ידי הסרתן. ביחזקאל, אם אני לא טועה. כן, במעשה מרכבה. ונוגה לא למדווה וסביב. זאת אומרת שהחלק האחרון הוא קליפת נוגה. אז יש לנו שלוש קליפות תמאות, וקליפת נוגה היא הקליפה שאנחנו יכולים לתקן אותה דרך הפיכת חציה הרע לטוב, כדי שהיא תהפוך להיות אור. כלומר, רוב עבודתנו בעולם הזה היא על קליפת נוגה. כשיש לנו עסק עם קליפות תמאות, אין לנו מה לעשות, נכון? למשל, שפן זה קליפה טוטלית. אני לא יכול לתאר אותו, גם אם אני מכשיר אותו, אני לא יכול להמליך את הבשר אין מה לעשות, אני פשוט לא אוכל. אז אני דוחה אותו מאכילה. אז ככה אני מתקן את השפן. אבל אם אני לוקח פרה, אני יכול לאכול אותה. אבל אני לא יכול לאכול אותה לפני ששחטתי אותה כהלכה. אז כשאני שוחט את הפרה כהלכה ועושה את המליחה, את ההדחה, מכשיר את הבשר, אז הפכתי את חציה הרע של קליפת נוגה לאור. ואז כל הפרה הופכת להיות אדם. כן? כי אני אוכל אותה. אז אני מביא אותה למדרגה של אדם. נכון? אז מה העליתי? גם את הפרה, גם את מה שהיא אכלה לפני, כלומר את העגבנייה, וגם את העגבנייה שהיא בעצם אדמה.
וגם את עצמי.
נכון? אז האדמה הפכה להיות עשב, העשב הפך להיות עגבנייה, העגבנייה הפכה להיות פרה, והפרה נכנסת בי, והכל עולה. בסדר? אני מעלה את הכל למדרגה עליונה. ואת האור שלה אני הופך לתפילין. זאת אומרת שיש כאן בעצם תיקון של קליפת נוגה למדרגה של קדושה. הדברים ברורים, נכון? אז אין לי עסק בשלוש קליפות תמאות, אלא בקליפה הרביעית בלבד. ועוד, דחהנה מסתרה די מינה. הזוהר כאן מחדיר נושא נוסף, כי הכהן הוא מצד החסד שבימין. יתקרא איש טהור, לכן הוא נקרא איש טהור. זאת אומרת שהכהן הוא בעצם בהשפעה, באור, בנתינה. ולכן הוא נקרא איש טהור, כי הוא בעצם פועל כמו הקדוש ברוך הוא, שנאמר בתהילים עולם חסד ייבנה. זאת אומרת שאם הכהן הוא כהן לאל עליון, זאת אומרת שהוא בעצם המייצג את השמיים בארץ. כיוון שהשמיים, כשהם נכנסים לעולם שלנו, נכנסים דרך ספירת החסד, שהרי זו הספירה הראשונה בזין תחתונות, החסד מופיע בעולמנו דרך הכהן. אז גם הכהן פועל כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן הוא נקרא איש טהור, לכן הוא נקרא איש טהור, הגם שעניין הטהרה היא מצד הגבורה, עם כל זה נכללת הגבורה בחסד. מצד זה הכהן מתהר את התמה. לכן העבודה הזאת נעשית על ידי הכהן. מי יכול באמת לעשות את העבודה הזאת, להביא את חצי ההרע לחצי הטוב? כל מי שיש לו תכונה של כהן. זאת אומרת שיש לו מידת החסד בתקבורת. מי שאין לו מידת החסד בתגבורת, קשה לו לתרגם ולהפוך את החצי הרע לחצי של גילוי. אלא הכל הופך אצלו להסתר. הדברים ברורים?
מה ההבדל במנגנון בין לתאר ובין לתקן? ההבדל בין תיאור ותיקון?
הטהרה מאפשרת לאור למצוא את המקום שלו. הרי כל דבר צריך לשוב למקומו. כשהדבר נמצא במקומו, הוא נקרא תיקון. עכשיו, מה מאפשר לו לעשות את הדבר הזה? התוהר. התוהר זה ניקיון, זו ראייה ברורה של הדברים. אדם שאינו טהור, הוא אטום, תמה. והטומאה אוטמת את העבודה, היא לא מראה לך בדיוק מה צריך לעשות. לכן, לפני שמתטהרים, אז הדברים חסרי אור, חסרי פירור. וברגע שיש טהרה, אפשר לראות באופן ודאי יותר את מה שיש לעשות. לכן, זה סוד, כן, שאישה טמאה לא יכולה להתחבר לבעלה. לא סתם איסור, כי יש פה איזה טומאה, כן, אנשים לוקחים את הכל בקומה הראשונה. פשוט מאוד, כשהיא בטומאה, אין לה ודאות בזה שהיא ובעלה הם אחד. ולכן, רק כשהיא טהורה, היא פשוט, זה כאילו חוזר להיות ברור. אז יש ייחוד ביניהם. זה המצב האידיאלי, תמיד היה צריך להיות כזה. כלומר, התומעה היא מקרית. התהרה היא יסודית, היא אמיתית, היא הכל, היא הדבר הנורמלי. כל הדברים כאן הם במקרה, והדברים שאנחנו צריכים לחזור אליהם הם בעצם. אתם מבינים את מה שאני אומר, כן? אתם לא עונים, אתם מדגים.
כמו המוות ונצח.
כן.
זאת אומרת, זה לא היה אמור להיות ככה, המצב.
נכון.
כמו מוות ונצח.
כמו מוות ונצח, בגין דה לסיטרא דה סיטרא דה ימינה, היא מאיה דאורייתא, כפי שלצד החסד שבימין הם מימי התורה. כן, אז החסד דומה למים של התורה, כלומר לנזילה, להשפעה. של חסדים, כי עיקר מה שמתהר מתאומת קליפת נוגה הוא מימי התורה. אז מה בעצם מאפשר לנו להפוך את החצי הרע המוסתר לחצי של גילוי? התורה. מה זה התורה? כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא בעצם נתן לנו בנבואה. במילים אחרות, רק הוא יודע את הסוד הזה. כלומר, מי שלא שומר תורה ומצוות, הוא לא יודע את הדברים האלה. אז הוא יעשה רק בלבולים בחיים שלו. הוא להפך, יסתיר את הדברים במקום לגלות אותם. הוא רק מפתח את עולם ההסתר אצלו. אדם שלומד תורה, אז הוא יודע להפוך, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו בנבואה, זה אי אפשר להמציא. כן, זה רק מה שבא מהשמיים, זה לא דעות של בן אדם, זה לא המצאות אנושיות. לכן רק מי שלומד תורה, יכול לתרגם את החצי הרע לחצי טוב ולהפוך להיות גילוי של אור. אז קליפת נוגה הופכת להיות בעצם אור גדול. רוצה לומר חסדים דזיירנפין. אז התורה היא מצד החסדים דזה. כי כל התורה היא זיירנפין, נכון? אז החסדים שבה, כן, מימינה, מה כתוב בתורה? משמאלה עושר וכבוד, מימינה, עץ חיים היא, נכון? זאת אומרת שיש בזה חיות, שהיא סוד התורה שבכתב. תורה שבעל פה זה כבר צד שמאל, נכון? זאת אומרת תורה של גילוי, הערך הפנימי שהיה גנוז בתורה שבכתב, אבל צריך למצוא אותו. אף על גב, דיהה תמה, תודה. כי אף על פי שאדם הוא תמה מצד קליפת נוגה, התדחי בה, הוא נתהר במימי החסד. זאת אומרת, על ידי לימוד תורה, אנחנו בעצם נכנסים לתוך מקווה. כל מי שלומד תורה נכנס בתוך מקווה טהרה. ולכן התורה מטהרת את לומדיה. והדברים הופכים להיות אצל לומדי התורה יותר ויותר ברורים. השכל הופך להיות יותר ויותר ישר. לכן יש מחלוקות בין אלה שלומדים תורה לבין אלה שאינם לומדים תורה. כי מי שלא לומד תורה, איך הוא יכול להגיע למסקנות? רק על ידי שכל אנושי. אין לו כלים אחרים. מי שלומד תורה, הוא משתף בשכל האנושי נבואה. כלומר, תורה. כלומר, דבר השם. ואז המסקנות שלו הרבה יותר נכונות. גם אם הוא לא מבין אותם כעת, זה גורם לטוב. זאת אמונה באור האלוהי שהוא מתקן כשהוא יורד ומתגלה בעולמנו. אז יש הבדל עצום בין מי שלומד תורה לבין מי שאינו לומד תורה.
אורח חיים.
כן, אורח חיים. עץ חיים, כן. אותו דבר. ומה שאמרנו, הוא מתמת את הטהור, היינו דה גבורה, זוהי מידת מצד הגבורה. כי שורש הקליפה, כן, מאיפה הוא בא? מסיגי הגבורות. ואמר, כן, זה מהגאון מבילנה, לסיטרה סמך מם דנפל מקדושתה. לצד הגבורה מושרש הסמך מם. סמך מם זה המלאך, כן, של צד הקליפה, שהוא זה אירנפין דקליפה, דקליפת נוגה דאצילות. כן, זאת אומרת שהוא כאילו החלק האנטיתזה, שזה יש בניין של אצילות ויש לעומת. בסדר? אז הלעומת של האצילות, יש זעיר אנפין באצילות. אם תיקח קומה מקבילה לזה, זה נקרא סמך מם ולמד יוד, אשתו. כמו שבצד הקדושה זה זעיר אנפין ומלכות, להבדיל בצד הקליפה זה סמך מם ולמד יוד למד יוד תו. אז הוא רוכב עליה, שנפל מקדושת אצילות לבריאה. עכשיו הוא נפל, הוא היה בקדושה של אצילות, אמרנו שבאצילות אין קליפה. מי שנופל מאצילות, מי שיוצא מאצילות, אז הוא בעצם מיד נמצא בעולם של ערבוב, של חוסר ודאות. כדי לחזור לוודאות צריך לחזור לאצילות. מי שמחוץ לאצילות הוא כבר תחת שליטה של ערבוב. ומה דהבה טהור, ומה שהיה טהור באצילות, סעיב לה, הוא תימה את עצמו בבריאה. כלומר, אפילו שבריאה זה עולם גבוה, ביחס לאצילות, בגלל שזה מחוץ לאצילות, זה כבר תמס. זה כבר אותם אותו.
אפשר שאלה? סליחה. מתי, בעצם התיאור של האדם הוא, אם הוא לומד תורה?
אם הוא חוזר לאצילות.
הוא חוזר לאצילות.
זה לימוד התורה.
ומתי השם עושה יש, ותיארתם את נפשותך, מתי יש את היחס הזה?
אין דבר כזה ותיארתם את נפשותך.
אין יותר, אני שפכתי.
ונתתי לכם, זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם.
מתי, אז מתי זה קורה?
זה קורה או על ידינו לפני הכניסה לאלף השביעי, או בעל כורחנו בכניסה לאלף השביעי. בסדר? כלומר, יש לנו 6,000 שנה לעשות את זה לבד, וסמוך לגאולה השלמה, זה כבר בא מלמעלה, כי הזמן דוחק. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, הבחירה שלנו הולכת ומתמעצת, מצטמצמת. על חיילין דימסאבו, לפי ששם הוא נעשה שליט על החיילים של קליפות הטומאות, הקליפות הטמאות, לכן הוא נטמע כמותם. כלומר, מי שמתעסק עם בוץ, הוא מתלכלך. ברגע שיוצאים מעולם האצילות, אז יש כבר מפגש עם כוחות אחרים, זרים, חיצוניים, לכן קוראים לזה חיצוניים, בגלל שזה יצא מהאצילות, ולכן, מטבע הדברים, המפגש הזה גורם לטומאה. אני מסכם, הקדושה באה מחזרה לעולם האצילות. יש לנו את זה פעם אחת בשבוע לפחות בשבת. מי ששומר שבת כהלכתה חוזר לעולם העצמיות. מי שלא שומר שבת נשאר כל החיים שלו בקליפות. ולכן הוא לא רואה ברור, אתה יכול לדבר איתו, הוא לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. על זה נאמר, רק מי שטועם יכול לראות. טעמו וראו כי טוב. אותו דבר בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. אתה יכול לספר ולדבר שעות, לא מובן למה, כי לא טעמו. הוא ממשיך ואומר, וכהנה דאי הוא טהור, וכהן שהוא טהור מצד התקללות הגבורה בחסד שבו. כן? זאת אומרת שמה קרה לכהן? הוא הפך את החסד של הגבורה לחסדים, כי כולו חסדים. קדה ומשתדל לקרבלה לעזזל, כשהיה משתדל לקרב את הסעיר המשתלח לעזזל, שתיקונו הוא לברר את הטוב מהרע שבקליפת נוגה, הווה מתאר לישראל מכל חובין דלהון. אז היה מתאר את ישראל מכל חטותיהם על ידי שנתברר הרע מהם. זאת אומרת, הסעיר שהיה משתלח לעזזל, הוא בעצם נשא עליו את כל החלק המסתיר. ולכן היה צריך להפריד אותו מהחלק הטהור, ואז כל ישראל הפכו להיות טהורים באותה שעה.
למה לברר?
ביום הכיפורים. כי זה, זה הבירור, אנחנו...
אנחנו אמרנו שפה באסתר, הרע, זה לא במובן שאנחנו מכירים, אלא זה באסתר, זה בבחינת אסתר וחיסרון אור.
נכון.
אם אנחנו עושים בירור, אז אנחנו לא עושים את התפקיד.
זה הבירור.
כי אנחנו מפחידים במקום להעביר את זה לאור.
זה נקרא להעביר לאור. זאת אומרת, העברתו לאור זה על ידי זה שאנחנו זורקים אותו ונעשה איברים איברים. זאת אומרת, הסעיר הזה, ככה אנחנו הופכים אותו לאור. כלומר, מתפרק, כל החושך מתפרק, ומתגלים בעצם כל נקודות האור שהיו בתוך החושך. לכן, באותו רגע, החוט השני היה הופך לבן, בבית המקדש. כמה דעת אמר, כמו שנאמר, כי ביום הזה, זה יום הכיפורים, יחפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטותיכם תטהרו. כי הכפרה היא על ידי הטהרה מקליפת נוגה. אז מה קורה לנו ביום הכיפורים? בגלל שאנחנו בעצם חווים את החוויה הזאת של השלמות, של החזרה של החצי הרע שנבלע בטוב, אז אנחנו הופכים להיות כמו אותו אחד שהיה בצרת, כן, שכתוב שכולו הפך לבן, טהור הוא. לכן אנחנו מתלבשים בלבן ביום הכיפורים. לפי הקבלה, גם בשבתות. זה הרמז. למה מתלבשים בלבן בשבת? כדי להמחיש שאנחנו בעולם האצילות. כן? בעולם האצילות אין צבעים. אין גוונים אחרים חוץ מלבן. כמובן שלא שחור. חז ושלום. האריזה אומר שמי שמתלבש בשחורים ביום השבת, אז חז ושלום מאמישים אותו שילבישו אותו גם בעולם הבא בשחורים. ולכן בעולם שלנו, כן, אנחנו משתדלים, כמובן שיש בעיות עם הציבור, תלוי איפה אתה נמצא, כי צריך להיזהר לא לצאת דופן ככה בצורה בוטה במקומות אחרים, אז צריך לדעת איך להשתלב בצורה חכמה. כי יש איסור אחר של לא תתגודדו וגם כן יוהרה, וכל מיני דברים אחרים שנכנסים. ואי הוא דהווה טהור, והשליח שהיה טהור, הווה מתמה בהו עזזל, היה נתמה על ידי העזזל. כלומר, מי שבעצם מתעסק בדבר הזה, הוא נתמה, ומי שבעצם הדבר הזה השפיע עליו, נתהר. כמו שכתוב, ויקרא, תזיין, והמשלח את הסעיר לעזזל יחבס בגדיו, כי הוא עכשיו תמה, ורחץ את בשרו במים. מפני ירידתו למקום הקליפה שהוא מקום תמה. אז הוא עכשיו, גם הוא צריך עכשיו להיטהר בעצמו. והכי למי נידה, וכן כהן שעסק לאסוף את אפר הפרה לעשות מי נידה, לטהר את התמאים, הווה כהנה מטהר לה, הכהן היה מטהר אותו, על ידי שהיה מברר את הרע שבקליפת נוגה. כן, כל מי שעשה כדי לעזור לאחרים, הוא בעצמו נטמא, ואחרים נתהרו. אז עכשיו צריך לטפל בהם, באלה שהתעסקו.
אז אין לזה סוף.
נכון, יש לזה סוף, פשוט מאוד, אנחנו כבר לא חוזרים אל הפרה כדי לטהר את אלה. כן? יש לזה מדרגה פנימית יותר, וזו שאלה מצוינת, איך זה עובד, כן? שבעצם אלה שכבר נתהרו מטומאת מת, אז הם כבר עכשיו נושאי חיים. אז הם כבר לא צריכים את הפרה כדי לטהר את מי שעסק. אז עכשיו זה כבר לא, זה כן נגמר. אם הם היו מתעסקים באותה פרה כמי ש... כפי שהייתה בהתחלה, זה היה חוזר על עצמו, אתה צודק. אבל כיוון שהם כבר עכשיו נושאי חיים, הם יכולים להעביר חיים לאחרים. חיים מנצחים את המוות, חוסר הגילוי.
למה קוראים לזה מי נידה?
מה?
למה קוראים לזה מי נידה?
כי היו משתמשים בזה גם בשביל הנידה, אבל זה לא מי נידה.
כן, אבל זה מים שבעצם תפקידם לטהר.
כן, כן. אבל זה מי חטאת גם, זה לא רק מי נידה. ואי הוא הווה מסתאב עד עידן רמשה. כן? והוא היה תמה עד הערב. כן? צפרה ורמשה, אתם זוכרים בשבת?
אבל אין מישהו שמתאר אותו, זה רק עניין של זמן שהשמש...
נכון, אבל זה נקרא טהרה. כלומר, עצם זה שהכהן מתאר אותו על ידי החסדים, כי עכשיו הוא נושא חיים, אבל הטהרה שלו היא תלויה בזמן, עד הערב. אבל יש טהרה שהכהן מעביר לו. כן? כמו שכתוב, וחיבס האוסף את אפר הפרה, את בגדיו, ותמה עד הערב. למה? כי עכשיו כל הסביבות שלו הם חיים. הוא עכשיו במדרגה של חיים. למה עד הערב? למה צריך לחכות יום כאילו ערב שימשו, זה נקרא בגמרה, עד הערב שימשו? מה, למה זה תלוי בזמן? למה הוא לא נטהר מיד?
אולי
הוא
צריך מלחמת, יש משהו בזמן שמעביר אותו
לדרגה.
אני שואל למה, כן.
כל דבר זה תהליך.
נו, אז למה כשעושים את אפר הפרה מיד הם תאורים? כי תלוי איפה אתה נמצא כשאתה נטהר. האפר של הפרה מתאר מעולם גבוה, שאין בו זמן. ולכן זה מיידי. זה שעסק בפרה הוא עדיין בעולם הזה, תחת שליטת הזמן. ולכן אצלו זה עובר דרך הערב שימשו. בסדר?
אז מה, אז הערב זה כבר מחרש מעל הזמן?
לא, ברגע שיום עבר, כן, זה כאילו הוא אדם אחר. ולכן הוא מתאהב. דהווה מתדכה, ואז היה נתהר על ידי תבילה וערב שמש. כן, כמובן שהוא הולך למקווה, ו... השמש שכבר שקעה מתארת אותו. כלומר, המקווה הנכון ביותר הוא הערב שימשו. זאת אומרת, גם לפני שבת. המקווה הטוב ביותר זה ממש כמעט בשקיעה. כן? 5 דקות לפני, אחרי מנחה אפילו.
למה שקיעה זה המתאר היה ראוי שזריחה היה המתאר?
נכון. בגלל שזה יום חדש.
למה?
פשוט מאוד, היום מתחיל בנקודה הראשונה. אתה לא רואה את זה, אתה רואה את זה רק בזריחה, אבל הערב כבר התחיל יום חדש, נכון? אנחנו כבר יום שישי מאתמול בלילה.
ברור לי.
נכון. אנחנו כבר שבת החל מ-7, נכון? בערב. אז ב-7 ורבע המקווה הכי טוב לשבת. מפאת הזמן, אז אנחנו הולכים בבוקר או בצהריים. הכי טוב ללכת 5 שעות אחרי זריחת השמש. לפני זה עדיין לא באווירה של שבת, לכן המקווה חלש יותר. ככל שזה קרוב יותר, הדבר יותר גדול. דרך אגב, תפילה ביחיד יותר חזקה כשהיא הערב שימשו. זאת אומרת, ממש בין הארבעים. מובא במדרש, על הפסוק, ותרת בת פרעו לרחוץ על היאור. כן? שבת פרעה הייתה מנוגעת בנגעים קשים, וירדה לרחוץ ביאור. זה לא שזה סתם כמו בסרט, הולכת עם כל הבחורות שם כדי לנקות את האור שלה. היא הייתה חולה. כן? אז בת פרעה הייתה בעצם נגועה בנגעים. כיוון שנגעה בטבע נתרפת. כשהיא נגעה בטבעת משה רבנו, מיד הייתה לה רפואה. לכן היא שמרה את התינוק, היא אמרה, הדבר הזה פה מיוחד, יש בו כוח מיוחד. כלומר, המפגש עם אורות הקודש מתהר את האדם. המפגש עם משה, גם אם לא דיברת איתו, גם אם לא עשית שום דבר, אפילו עם החיצוניות של משה, כלומר התיבה שבו נמצא משה, שבה נמצא משה, כבר מתהרת. כלומר, מפגש עם תלמיד חכם, מפגש עם הרב הגדול, כשהוא באמת אמיתי, אז הוא מתהר. מה זה מתהר? לפי מה שאמרנו, מברר את כל הספקות. כלומר, כשאתה לפני שהגעת אל המפגש הזה, אתה לא ברור בדברים, ועצם זה שפגשת, אין לך כבר שאלות, כאילו הכל נהיה ברור. ועוד יש דבר שהוא דומה לפרה אדומה. כי היא מתארת את התמה ומתמאה את הטהור. אז מי זה? מי דומה לזה? והוא כד נולד משה. משה רבנו. כלומר, משה רבנו, היסוד שלו, התוכן של משה, פועל על כל הסובבים אותו, כמו שפרה אדומה הייתה מתהרת. עצם המפגש עם משה היה גורם לאותה תוצאה. אז כד נולד משה, התמרבה, כשנולד משה נאמר בו, ותרא אותו כי טוב הוא. על מי זה נאמר, ותרא אותו כי טוב הוא? על בת פרעה, נכון? היא ראתה אותו כי טוב הוא. זאת אומרת שהטוב הראשון בתורה, אחרי התיקון של הקדוש ברוך הוא, והנה טוב, כן? היה רואים את האור כי טוב, פתאום משה רבנו הוא בעצם ההופעה הראשונה של התיקון. זאת אומרת שאחרי כל הקלקולים, אחרי כל החטאים, אחרי כל הנפילות, הטוב הראשון שחוזר לעולם זה בדמותו של משה רבנו. לפי ש...
תאר אותו כי טוב הוא, זה אמא שלו, זה לא בקר.
זה, יש מחלוקת שם. לא יודעים מי זה, יש...
תספנו שלושה ערכים.
אה?
תאר אותו כי טוב הוא, תספנו שלושה ערכים.
נכון, אז יש מחלוקת גם שם, מי עשה את זה? או בת פרעה או אמא שלו, הם היו שותפות בעניין הזה, גם לפני. לפי שהיה גופו מחשמל, דאצילות. זאת אומרת שמשה רבנו, תשימו לב, לא כתוב נשמתו, אפילו גופו. גופו היה מחשמל דאצילות. כלומר, כל גופו של משה היה חשמל. מה זאת אומרת חשמל? שיש בו בעצם את הכוח לשתוק ולדבר. נכון? פעמים חשות, פעמים ממללות. דחמת עימה שכינתה. כי אמו יוכבד ראתה את השכינה ששרתה עליו. כן? פה זה הולך לכיוון של צוריאל שאומר, שבעצם אמו יוכבד ראתה את השכינה שיש בו. היא נשאה אותו בקרבה. היא ראתה שיש משהו מיוחד, יוצא דופן, בהופעה של משה רבנו בעולם. ולכן היא ראתה שיש בו שכינה. מיד דנגעה בבת פרעה, ומיד שנגעה בו בת פרעה, שהייתה מצורעת, מצד הרע של קליפת נוגה. מי זאת בת פרעה? זה הייצוג של אומות העולם, כן? Okay. יש פה בעצם מפגש בין ישראל לבין האומות, נכון? כאילו מפגש עתידי שקורה בעבר. המפגש העתידי שקורה בעבר הוא בעצם המפגש בין משה רבנו, שהוא ישראל, תורת ישראל, לבין אומות העולם בייצוגה של בת פרעה. זה מה שיקרה לעתיד לבוא. כלומר, בזמן שכל האומות תהיינה מצורעות, כי הן בבלבול גדול, כמו היום, רק המפגש עם עם ישראל, עם תורת משה, יתקן את העולם. ולכן, הם כולם נקראים קליפת נוגה. כל העולם נמצא בקליפת נוגה. מי שיציל את העולם זה עם ישראל. דרך מה? דרך התורה שלו. ולכן היא התדקיעת ויציאת מצערתה דילה. היא נתהרה ונתרפאה מצערתה, צרעתה. כן? זאת אומרת שיש עולם מצורע, והריפוי שלו עובר דרך משה, דרך תורת משה. דרך התפארת, דרך הנבואה.
בשם...
מה?
משה שם,
כן, שם של הרפואה. מחמת התגברות הקדושה של משה על הרע של קליפת נוגה שבא. כלומר, איך זה פועל? עצם המפגש, האור בולע את הרע. בסדר? אז כשעם ישראל יתפוס כוח, יאגור כוח ויהיה בארצו, ויתרבו בו בני ישראל שעולים מכל קצוות תבל, אז הכוח של עם ישראל יתחיל להתגבר בעולם, כן, להישמע בעולם, והעולם יתחיל להתאר מהקונטקט הזה עם עם ישראל. ומשה התדבקת בצרעת, אבל במשה נדבקה בו הצרעת. למה? כי פרח ממנו מקצת הטוב שבו ונדבקה בבת פרעו. היה כאן בעצם שינוי, העברה מכוח לכוח. זאת אומרת שמשה לקח קצת מהמחלה של הגויים, בדמותה של בת פרעה, והוא העביר לה את הטוב שבישראל בדמותו של משה, שמעביר לבת פרעה, ולכן נדבק בו קצת מהרע דנוגה שהיה אצל בת פרעה. כמה דעת אמר, כמו שנאמר, והנה ידו, אז לא כל גופו, רק ידו, מצורעת קשה לי, מחמת אחיזת קליפת נוגה. איך זה הופיע אצל משה? כן, אבל למה? למה זה הופיע אצלו?
כי גם שלך לא יודע.
כן, זה מה שאמרנו.
הוא המצהר, אז הוא הפך להיות.
אבל איך זה הופיע בטקסט? למה זה קרה לו? כן, אבל למה?
כי הוא עשה לשון הרע.
הם לא יאמינו.
יפה מאוד. כי נכנס בו ספק. איך נכנס ספק בכולו טוב?
כן.
בגלל המפגש עם בת פרעה.
אז זאת אומרת,
היא הכניסה בו ספק. בסדר? בת פרעה, היא בת פרעה סך הכל, הכניסה בו, החדירה בו את הקליפה של הנחש. עכשיו, היא לא הכניסה בו טוטלית, זה רק היה חלק ממנו, וזה נקרא ידו. כלומר, יש פה רמזים עמוקים. אומות העולם פוגעות במה? ביכולת העשייה של עם ישראל. הם משתקים את הידיים שלנו. ולכן יש שלב שאנחנו בעצם מרפים, בגלל שיש לנו חוסר ודאות, חוסר אמונה, ואיך מתבטא חוסר האמונה ב- והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי. כלומר, בזה שעם ישראל מדבר על עם ישראל בצורה שלילית, דוגמה, מה זה העם הזה? אתה חושב שתהיה גאולה היום? תראה את הממשלה הזאת, תראה את האנשים, הכל זבל. כל זה גורם לצרעת אצל האדם. מה זה צרעת אצל האדם? לאו דווקא באור שלו, אבל הוא בעצם נאטם. הוא הופך להיות אטום. לכן זאת טומאה פנימית שחוסמת לו את כל הרגשות הטבעיים הטובים של האור. אז הוא נסגר, הוא לא מרגיש את זה. בסדר? אז הדבר הזה בעצם הוא פסול. צריך להיזהר מאוד מהדבר הזה. כן.
אמרת שמשה רבינו הוא חילק קצת מהקדושתו לבת פרעה. והתפקיד שלנו זה לתת אור לגויים. אז אם אנחנו צריכים לעזור לגויים, ומשה רבינו שהיה משה רבינו, הוא נפגע מזה.
גם אנחנו.
אז מה הנה?
אמרתי.
זה מה שאתה מתכוון?
כן, כן. אנחנו נפגעים מזה. מהמפגש הזה אנחנו נפגעים, אבל בסופו של דבר, כי חסר בנו אמונה, בגלל המפגש הזה, אנחנו חסרים באמונה על ודאות, על זהותנו האמיתית, כמו שזה קורה היום, שאנחנו לפעמים שואלים את עצמנו, האם אנחנו בצדק? כן. השאלות האלה הן בעצם שאלות שנובעות מהמפגש, אבל זה הכרחי, אין מה לעשות. אז מה קורה אחר כך?
אז איך עושים כדי להגן?
אז הנה, זה מה שקורה למשה בשלב הבא. כלומר, ברגע שהוא מצורע, הוא מכניס עוד פעם את ידו, והוא נרפא מצרעת. זאת אומרת שהצרעת הזאת היא זמנית, היא מוגבלת בזמן, לא לפחד בזמן שתהיה צרעת כזאת, כלומר שעם ישראל ייראה חולה, לא לפחד, זה שלב בגאולה, ופשוט מאוד צריך להכניס שוב פעם ולהוציא את היד, צריך להבין מה זה אומר.
זה להיכנס לפנימיות. כיוון של הפעם הראשונה זה ממוות, ואחרי זה כבר לא
ממוות. נכון,
זאת אומרת. זה יש מאז,
כן, אז בוא נראה. לכן, מפרש דבריו דבאי זימנה, דנגעה בבת פרעה, פרחת שכינתה מיניה. בזמן ההוא שנגעה בו בת פרעה, פרחה השכינה ממנו. יש סוד גנוז בדבר הזה. לא הוא נוגע בה, אלא היא נוגעת בו.
יש הבדל.
יש הבדל עצום.
זאת אומרת שיש תשוקה מאומות העולם להתקרב.
יפה מאוד, זה המסר. זאת אומרת, זה אומות העולם שבאות ומחפשות ורואות ומודות על זה שיש קדושה. ולכן אמרתי שיש מחלוקת, מי אמר? כי טהור הוא. זאת אומרת שאומות העולם גם כן רואות בסופו של דבר שאנחנו טהורים.
זאת אומרת שפה אם לתרגם זה במובנים של אנחנו צריכים לבוא ולהופיע ולתת את הדוגמה הכי טובה, אבל ההודעה צריכה לבוא מהצד השני.
נכון. אנחנו פשוט עושים את מה שיש לנו, גם אם אנחנו בתוך קופסה, ואומות העולם מבקשות לפתוח את הקופסה. בסדר? עכשיו, הקופסה שלנו זה ארץ ישראל. לכן ארץ ישראל בזוהר מתוארת בסוד תיבה. ככה כתוב, ארץ ישראל זו תיבה. או תיבת נוח או תיבת משה, זה היי נוח. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בתוך התיבה, כלומר, רק כשעם ישראל יחזור לארצו, הוא יהיה כמו משה בתוך התיבה, זה שיעור שלם פה שאנחנו
מתאבים. יש הרבה חלקים של משה מפוזרים שהם יחזרו.
בדיוק. ואז זה הצרת.
משה קטן.
זה פיזור. וכשאנחנו חוזרים לשלמות, אז אומות העולם מבקשות לפתוח את הקופסה הזאת. וברגע שהן פותחות את הקופסה הזאת, הן רואות ותרא אותו כי טוב הוא. בסדר? אז כשאנחנו בארץ ישראל, אנחנו מראים את הטוב.
ושדים עושים את העבודה טוב.
אז לכן הם דואגים שנהיה פה. איך הם דואגים? על ידי זה שיש אנטישמות שם, אז יהודים שלא באו בגלל שהם רצו לבוא, הם באים בגלל שהם פוחדים. חבל, אבל בסופו של דבר הם יהיו פה. כן? כל אחד במדרגה אחרת, כמובן. המפגש הזה הוא מפגש מאוד מאוד גדול, והוא דורש, כי כשיהודי פה, אז הקדוש ברוך הוא פה. ולכן אנחנו אומרים במזמור בערב שבת, כן, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בגדולתו? אדוני בציון גדול, נכון? מה זה בציון גדול? להפוקה מקומות אחרים, ששם הוא קטן. כלומר, בוודאי, כשאין מוחים בגדול זה נקרא קטנות. זאת אומרת שיהודי בגלות הוא בקטנות. כשיהודי בארץ ישראל הוא בגדלות, לכן נקרא השם בציון גדול. השם זה אנחנו, זה גילוי, אנחנו המגלים את השם. ולכן רק בציון אנחנו משדרים גדולה. ולכן אנחנו חוזרים לעניין הזה, השכינה ממנו מחמת הסתלקות הלבוש דקדושה, דחשמל שהיה מלובש בו. ובגינדה, קד באה להתקרבה לגבה בסנה, ובשביל זה כשרצה משה להתקרב אל השכינה בסנה, אמרה לו השכינה, אל תקרב הלום. אתה לא יכול להתקרב הלום בגוף דקליפת נוגה, כי עכשיו יש לך בעצם
יד של נוגה.
מדרגה שהיא חלק, כן? הלבוש הקדושה שלך הסתלק, נכון? היה לך לבוש חשמלי. למי היה לבוש חשמלי כזה? יפה, לאדם הראשון. זאת אומרת שמשה הוא בעצם אדם הראשון בהופעה חדשה, מחודשת. עכשיו, הוא איבד שוב פעם את הלבוש הזה, כמו שאדם הראשון איבד את לבושה ועשו לו בגדים אחרים. גם משה רבנו עכשיו איבד את לבושו של החשמל מעצם המפגש עם בת פרעה, עם אומות העולם. אז לכן מה צריך לעשות? כשהוא נפגש עם השכינה, אז השכינה אומרת לו, אל תתקרב, אתה לא יכול להתקרב. למה? אתה תמות.
גם, כן.
אתה תיפגע. למה? כי הלבוש שלך לא מתאים לאור של השכינה שלי. כי רק אור של חשמל יכול להפגיש אותך עם שכינה. כלומר, אם אתה רוצה לראות שכינה, אתה חייב להיות לבוש באור של חשמל. ואתה איבדת את האור הזה של החשמל. אלא תחילה, אז מה אתה צריך לעשות? של נעליך מעל רגליך. אתה קודם כל צריך להסיר את הנעליים. כלומר, מה זה נעליים? זה לא סבט, כן? נעליים. אלא את כל המנעולים שנועלים אותך. בסדר? אתה נעול. של נעליך, אתה צריך לצאת מהמנעול שלך. כן, אתה עכשיו רב בריח, במקום להיות רב. אז לכן, עד דהתפשט מהו גופה, דנגעת בבת פרעה, אתה חייב לחזור ללבוש האמיתי שלך, זה שאיבדת בנגיעה שלך עם בת פרעה. למי קרה אותו דבר? שלמה, שלמה זה אותיות למשה, נכון? שלמה, כשהוא נפגש עם 1,000 נשים, מי היו 1,000 נשים? מלכויות. הוא התחתן רק עם בנות מלכים ושרות. כן? בנות שרים. למה? הוא רצה בעצם להעביר את האור של הקדושה לכל אומות העולם, דרך הנשים שלהם. הם היו מייצגות בתוך זה. אבל מה קרה שם? מהמפגש הזה, עשו לו עבודה זרה שם בתוך הארמון. הרסו לו את כל ה... כל האור, בסופו של שלמה המלך, בסוף ימיו, הוא כבר לא ראה, הכל היה מטושטש. בסדר? כלומר, הפילו אותו. כלומר, המפגש הזה, זה מה שיוצא מזה, הוא קשה, הוא לא פשוט בכלל. גם כשאני רוצה להשפיע טוב, כן, זה קשה, למה? כי בעולמנו, כשיש מפגש בין אור לבין תומעה, מי גובר? התומעה, שזה דבר לא הגיוני. נכון? כי ככה זה. בעולם שלנו, אם...
אומרים שהאור מגרש את החושך.
נכון, אז לכן אני שואל, זה חוזרת על השאלה שלי, זה לא הגיוני, אבל עובדה, שכשטהור נוגע ותמה, מי מרוויח? התמה. לא, כן, התמה מנצח, נכון? נכון. למה?
זה כבר לא טהור.
למה? אני שואל למה.
זה העולם הזה.
כי אנחנו בעולם הזה. אז בעולם הזה, חושך גובר על האור, אבל בעולם אידיאלי זה היה אמור להיות הפוך. אז יש שלב בעולם שלנו, שאנחנו, כשאנחנו ניפגש עם אומות העולם, יש שלב שאנחנו קצת נתלכלך במרכאות, נסגר, נאטום את עצמנו. בסדר?
אז בעצם זה אומר שכל פעם שהאור מתגבר על החושך, זה לא הטבע של העולם הזה, אלא זה קצת מהעולם הבא שנכנס לעולם הזה?
נכון. עד להתפשט מגוף של קליפת נוגה שנגעה בו בת פרעה. אז איך עושים שהעולם הבא יופיע? כן, כמו שעכשיו אתה אומר מיכאל, אז איך, מה צריך לעשות? צריך שקליפת נוגה, כן, תתפשט מהגוף שנגעה בו בת פרעה. ואמר, תמנה חזלה, כי שם בסנה הראה הקדוש ברוך הוא למשה, דגופה דברנש באי אלמה איהו צרעת. ממשך דחיביה. כלומר, מה המסר שהקדוש ברוך הוא העביר למשה בסנה? העביר לו שגוף האדם בעולם הזה הוא מעור הנחש. כלומר, כולנו כאן, כן, מעור של נחש, עם אור של נחש, זה נקרא חיביה, שלקה בצרעת. כלומר, הנחש, מה זה האור של הנחש? קסקסים, נכון? מה זה קסקסים? זה הצרעת. הצרעת היא סוד הקסקסים. זאת אומרת, כשאתם רואים נחש, כל האור שלו הוא בעצם תמיד מצורע. הנחש הוא תמיד מצורע. והאור שלנו היום הוא קצת דומה לאור של הנחש. זאת אומרת שקיבלנו אינפורמציה מהחוויה הנחשית ששולטת בעולם הזה. והוא סוד כותנות עור, ולכן איבדנו את כותנות האור באלף, והתלבשנו בכותנות עור בעין. כלומר, נעשינו עיוורים, כאילו כולנו מצורעים, שהייתה מקליפת נוגה שמשם הצרעת. לכן הצרעת באה מקליפת נוגה, כשהאור נבלע בחושך. ואז הקסקסים הם כל כך עבים, שאתה לא רואה את האור בתוך זה. למרות שהנחש הוא כולו אור. נחש בגמטריה, משיח. אבל אתה לא רואה את זה, למה? כי כולו עטוף בקסקסים, זאת אומרת כולו עטוף בצרעת. כלומר, הרע התגבר על הטוב, אבל הטוב גנוז בו. לבטר דהתפשט מיני, אחר שנתפשט האדם מגופו שהוא מאור הנחש המצורע, צריך להתפשט מהלבוש הזה, צריך להתפטר ממנו.
הלבוש... הנחש הוא מתפטר מזה.
נכון, אבל הנחש לא מתפטר תמיד, הוא מתפטר כדי ללבוש עוד אור אחר, עוד יותר חזק. בוודאי, הוא משיל את אורו, אבל הוא לא הופך להיות ערום. כן, הוא תמיד נשאר עם אור חדש, אותו דבר, מצורע. והדר לגינטה דעדן, וחזר לגן עדן אחר הסתלקותו. כן? אז אחר שנתפשט האדם מגופו, צריך להתפשט מהגוף הזה של הצרת, מאור הנחש, כן? ואז, רק אז אפשר לחזור לגן עדן.
אז אני משמע מזה שרק המוות פה.
מה? נכון.
שזה רק המוות עכשיו הוא...
נכון. לכן הדוקטור חס על גופו. כן. הוא פחד, הסתלק, אמר אני רוכב על הסוס וחוזר. רק יואל משה סלומון נשאר שם על הגבעה. אז התלבש בגופה קדישה דילה, לא חשוב, זה רק מי שנולד
פה יכול להגיד. זה רמז.
זה לא חשוב.
יש מישהו שנולד פה.
כולנו. שם הוא מתלבש בגוף הקדוש שלו. דהיינו בחלוקה דרבנן. זאת אומרת שרק מי שחוזר לטעום מגן עדן, אז הוא לובש לבוש אחר שנקרא בזוהר חלוקה דרבנן, חלוק של הרב. מה זה חלוקה דרבנן? זה ממש הלבוש של אדם הראשון. זאת אומרת כשמתלבשים בלבוש של הצדיק, לפעמים יש צדיק שלבש לבוש, זה טוב להתלבש בו. למה? כי הוא בעצם נתן, השקיע בלבוש הזה, יש בו כוחות, שגם הלבוש הופך להיות קצת כמו האור של הרב עצמו. ולכן זה נקרא חלוקת דרבנן, כאין גופו של אדם הראשון קודם כלומר זה כבר לא לבוש שמסתיר, אלא לבוש שמגלה. ודאי הוא, ועל זה רומז מה שכתוב, והנה שווה כבשרו. לכן משה רבנו הכניס, כאילו התלבש בחזרה, והוציא, והיד שווה כבשרו. כבשרו של מי? של אדם הראשון. לפני החטא. דהיינו כגופו של אדם הראשון שהיה מחשמל של עץ הדעת טוב דאצילות. תשימו לב, לא טוב ורע, אין באצילות טוב ורע, אלא עץ הדעת טוב. יש ספר כזה שכתב רבי חיים ויטל, עץ הדעת טוב. ככה נקרא הספר. והכי התלבש משה בה וכן, וכך התלבש משה בסנה. זאת אומרת שמה קרה במפגש הזה בסנה? משה קיבל בחזרה את מה שהוא איבד בנגיעה של בת פרו. אז אתם רואים שבגאולה ישנם שלבים. השלב הראשון זה המפגש. המפגש הזה קצת אוכל מאיתנו, לוקח מאיתנו. נכון, אנחנו מאבדים קצת את הקדושה שלנו. אחרי זה יש שלב שני שזה הסנה, כלומר הקדוש ברוך הוא מתגלה והשכינה מחזירה לנו את הטבע האמיתי שלנו. ודאי הוא, וזה מה שכתוב, והנה שווה כבשרו, מפרש כקדמיתה, כמו אדם הראשון קודם החטא. דאית מרבה שנאמר בו, שאמר על חווה עצם מעצמי ובשר מבשרי, כי גם גופה היה מחשמל דאצילות. נכון? זה לא סתם שהוא אומר לה את חלק ממני, אנחנו אותו בשר וזה. לא, הוא אומר לה את עצם מעצמי, זאת אומרת העצמות שלנו אותה עצמות, ואפילו הלבוש שלנו שנינו מחשמל, גם את, גם האישה. למה דווקא? לא, זה לא ברור בכלל, כי מי יחטיא אותו? חלק הנשים.
אבל לא משנה, אבל לא רלוונטי, כי הם היו ביחד, שנייה, הם היו ביחד, ביצירה.
לא, לא, הם היו אחור באחור, זה לא נקרא ביחד.
מה, אז כאילו אילה היה אור אחר ולא אור אחר?
כן.
בזמן היצירה?
בוודאי. זאת אומרת שהיא החלק התחתון שבו.
בסדר, אבל היא חלק ממנו.
לא חשוב, זה חלק חיצוני. היא הייתה בעצם החלק התחתון של אדם הראשון. מי זה החלק התחתון של אדם הראשון? השכל. היא הייתה שכלו של אדם הראשון. השכל היה מלובש באור של נחש. ולכן היא נקראת חווה. מה זה חווה בארמית?
נחש.
חידיה. אז האישה, כן, הייתה בטבעה קרובה יותר לצד הנחשי. יערמומי.
לכן הוא תפס שם.
לכן, לכן הנחש תפס אותו במקום שהכי דומה לו. אבל אחר כך, כשהוא אמר לה, זאת הפעם, עצם העצמה היא בשר מבשרי, לזאת עיקר האישה, מה זה אומר? ששניהם עכשיו מאותה עצמות ומאותו חשמל. כלומר, הלבושים של שניהם חשמל. כלומר, זה עולם התיקון. ובגינדה, אמר לה, ובשביל זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, של נעליך מעל רגליך, ומחרש, דה גופה דהבה לכנעל. אז בהתחלה הוא היה צריך להשיל את עצמו מהאור של הנחש, זה נקרא נעליים. זהו הגוף שהיה לו כנעל מקליפת נוגה. אתם מבינים עכשיו למה ביום הכיפורים אנחנו לא לובשים נעליים מאור. בגלל זה, כדי להיות בקדושה, כאילו אנחנו חוזרים על של נעליך מעל רגליך. וכל פעם שיש לנו צום מיוחד, כמו תשעה באב ויום הכיפורים, שבעצם תשעה באב היה אמור להיות יום הכיפורים, זה אותו יום, אז אנחנו צריכים להסיר את הנעליים מאור. למה? כדי לחזור למדרגה של אור. ההוא דנגעה בבת פרו, אותו הגוף שנגעה בו בת פרו, שהייתה מקליפת נוגה, והתלבש באחרה, ונתלבש בגוף ולבוש אחר מחשמל דקדושה. ובהוא זימנה, ההדרת עלי שכינתה, ובאותו הזמן חזרה אליו השכינה. בסדר? אז כל זה מהלך כדי להשיב לנו את המדרגה של השכינה. על זה נאמר, השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש ימינו ככדל. רוצה לומר שנתחברה אליו ונעשה בעלה דמטרונית, ואז אנחנו הופכים להיות בעצם, כן, השורש האמיתי, מה שישראל צריך לייצג בעולם.
יש דמיון בין המנגנון שדיברת עליו בין אדם וחווה לבין הקדוש ברוך הוא בישראל.
כן, בטח.
כאילו מאחור לאחור לפנים.
בטח. תמיד אנחנו חוזרים. כל המהלך שלנו, בכל תפילה, בכל מצב, זה ככה. זה מאחור לפנים.
גם בין האדם וחווה לבין משה ובת פרעה.
כן. כל מפגש הוא מפגש כזה. הוא מפגש אחדותי בהתחלה שהוא אחור באחור. אז זה לא מעניין אתכם מה שאני אומר? כל מפגש הוא בהתחלה אחור באחור, כלומר הכרחי, ואחרי זה יש מסירה ומעבר מאחור לפנים. בסדר? אם אין את המצב הזה, אם אין את התהליך הזה, אז התהליך לא נכון. הוא חייב להיות בצורה כזאת. אז אנחנו מקבלים הכל בהתחלה, אחרי זה אנחנו בעצם נגרם ניתוק, כדי שנבחר לשוב למצב הזה ברצוננו. ובגינדה, ובשביל לרמוז על זה, אך זה לבטין דעבד, הראה הקדוש ברוך הוא למשה באותות שעשה לעיני העם את עניין קליפת נוגה, שלפעמים היא חוזרת לקדושה, ולפעמים היא קליפה. בעת קדמאה, באות הראשונה, כלומר, איך משה, הקדוש ברוך הוא הראה דרך משה לעם ישראל את הסוד הזה של קליפת נוגה. איך? באות הראשון. שעשה לעיני העם, לפני שעשה האותות לעיני פרעה. כלומר, משה רבנו קודם כל מראה את האותות לעם ישראל, נכון? לפני שהוא הולך להראות את זה לאומות העולם. במילים פשוטות, המשיח צריך קודם כל לשכנע את מי? את עם ישראל. לפני שהוא הולך לשכנע את הגויים. לשכנע את הגויים כנראה זה יותר פשוט.
כן.
אז קודם כל צריך לשכנע את עם ישראל שאני המשיח. כי בסנה, אות הראשונה, הייתה שהמטה נהפך לנחש. נכון? אז איך המטה נהפך לנחש? אז המטה זה קודש. אז איך הוא נהפך לנחש? ואחרי זה הוא חוזר להיות מטה. אז תלוי...
מתי של אדם הראשון,
לא? לא רק זה. תלוי מתי הוא הופך להיות נחש, כשמשה...
שלח אותו.
עוזב אותו. זאת אומרת, זה סוד. כשהקדושה עוזבת את המקל, כלומר, לא תופסת את המושכות, מה קורה? הדבר הופך להיות נחש. מתי זה הופך להיות מקל בחזרה? כשמשה אוחז בזנבו. זאת אומרת, רק כשהקדושה מחזיקה בדבר, זה הופך להיות קודש. כשהקודש עוזב את הדבר הזה, זה הופך להיות טומאה. דוגמה פשוטה, כשהדת עוזבת את הפוליטיקה, הפוליטיקה הופכת להיות נחש. כשהדתיים מחזיקים בפוליטיקה, אבל בצורה נכונה, שהקודש שולט בכל הרבדים של החיים, אז זה הופך להיות גם קודש. לכן אסור לעזוב את החיים הכלכליים, הגשמיים, לידי החול. כי אם אתה עוזב את זה בידי החול, זה הופך להיות רק קליפה. להפך, צריך לאחוז בדברים האלה, בקדושה, ולהפיח בהם רוח של קדושה. סליחה? אותו דבר, כשעם ישראל בעצם יחזק בארצו וישכנע את עצמו, אז יש לו בעצם אחיזה על חוץ לארץ, והוא יכול לתקן את כל החוץ, כן? ולהפוך אותו לפנים. ואז ארץ ישראל מתפשטת, כן? עתידה ירושלים להתפשט.
זה החלטה של הקדושה.
נכון, זה החלטה של הקדושה לתפוס את הדברים בידיים, ולהפסיק לפחד.
לפי המנגנון שדיברת עליו כרגע, אז גם אם אני אחוז בעמלק, אז הוא גם כן יתקדש.
אז נכון, יש מדרגה בעמלק, שאם אתה יודע לאחוז בו במקום הנכון, אז גם כן, פה מתחת השמיים צריך למחוק אותו, זה התיקון שלו, אבל מעל השמיים, כלומר מעל זה אירנפין, יש מדרגה שגם המלאק הוא קודש. ואמר לי, הקדוש ברוך הוא, לכן בפסוק כתוב, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. למה התורה מוסיפה לי מתחת השמיים? כנראה שיש מעל השמיים משהו אחר. אם לא, אין תוספות סתם. התורה יודעת להוסיף רק בגלל שהיא רוצה להראות לך, להמחיש לך, ללמד אותך משהו אחר. כן, זה כמו בעץ הדעת. כתוב לא תאכל ממנו. למה? כי אתה תמות. התוספת הזאת אומרת לי שמה? שאם אני יכול לאכול בלי למות, אז צריך. אם לא, התורה לא מוסיפה מילים. ככה לומדים תורה. ואמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, הבנה ידך בחיקך. כלומר, מתי היד תשוב להיות יד אמיתית של קדושה? כשהיא נמצאת בחיק. מה זה בחיק? קרוב אל עצמי בפנימיות. כלומר, אני חוזר כמו במקווה, נכון? אני חוזר להיות אחד. אז זה נקרא בחיקך. ועמי בחיקך, למה דווקא בחיקו? אלא אחר המיס כאן, רמז לו, מה שכתוב, משוכבת חיקך. מה זה משוכבת חיקך? על מי זה נאמר?
שמוד משהו על המלך.
על האישה. האישה נקראת משוכבת חיקך. זאת אומרת שהיא ישנה איתי במיטה. מחמת חטא חווה שהייתה שוכבת בחיקו של אדם הראשון, שבחטאה נתהווה הצרעת. זאת אומרת, בגלל שהיא הייתה כל כך קרובה אליו, שהוא היה בייחוד, איתה, ובגללה, כן, התחתה הצרעת בעולם. אז עכשיו, שמור פתחי פיך, שלא תכניס בו עוד מאכל אסור כזה. כלומר, אל תאכל, אל תפנים, כן, אינטגרציה זה נקרא בלשון מודרנית, אל תכניס לעצמך דברים זרים. אתה סתם מכניס לעצמך שטויות, דברים לא טובים.
בהפנמה.
כן, בהפנמה, כמו כל הסרטים שיש בפייסבוק. הרבה דברים עם הרבה אלימות היום יש. חס ושלום, אתה רואה אנשים, שורפים אותם חיים, ככה אתה רואה תמונות. זה דברים שאסור ללכלך את הנשמה עם הדברים האלה. זה קשה מאוד לנפש להתפטר מזה. והיינו, ואתם רואים את כל האסלאם. כל האסלאם, זה הפך להיות הזבל של כל האנושות היום. כולם רואים את זה, יותר ויותר. והנה ידו מצורעת קשה לי, מחמת שנאחזה בו קליפת נוגה. ולוותר אך זלה, אחר כך הראה הקדוש ברוך הוא למשה, דית דחיה באורייתא, שנתהר בתורה. כלומר, רק התורה יכולה לתהר אותנו. כלומר, כשאתה רואה ש... איך אומרים חז"ל? אם פגע בך מנובל זה, כן, מושכהו לבית המדרש. צריך להביא אותו ללימוד תורה. כלומר, אם אתה עכשיו מתעורר בך כל מיני תשוקות, כל מיני דברים לא טובים, מיד תפתח ספר. לפני שהדברים האלה מתחילים להתעורר בך. כי אחרי זה אי אפשר להפסיק אותם כבר.
אז כאילו אתה מחבר אותו לקדושה.
אז אתה מיד מושך אותו, ואז מה אתה עושה? מביא את האסתר לגילוי. זה מה שקורה. כלומר, כל מה שיש לנו בעולם הזה, זה רק תאוות של החצי-חצי. או זה או זה. כל הזמן. גם עכשיו, נכון? יש התלבטות, אני בא לשיעור, לא בא לשיעור. אין דבר כזה לא. כן? זה נקרא קליפת נוגה. כשאתם מחליטים, אז זה הופך להיות ודאי. בסדר, אבל יש החלטה. עובדה שיש אנשים שלא באים. כי התיקון של צרת הוא על ידי עסק התורה, בסוד מה שכתב, זאת תהיה תורת המצורע. מה זה זאת? כמו שאנחנו אומרים, וזאת התורה, אז התורה היא בעצם התיקון של כל הצרת הזאת. כי על ידי התורה מתבררת קליפת נוגה, והטוב שבה עולה לקדושה. בסדר? כלומר, הכל הופך להיות טוב. מה? נכון. בגלל זה יש הרבה מונעים ללימוד התורה, ובמיוחד לתורה הפנימית, כי פה אנחנו לומדים את הסודות האלה. אתה לא יכול ללמוד את הדבר הזה בשום מקום, כי אתה לא יודע מה זה קליפת נוגה, רק הזוהר מלמד את זה. כן? אתה תיפגש עם המושג הזה במקום.